אני חושב שצריך לצאת קמפיין, ברשותכם, ברשות הרבנים. החלטתי היום לדבר על ט"ו בשבט, בגלל שיש קשר מאוד ברור בין גאולת האדם לגאולת העצים, גאולת האילן. אנחנו יודעים שהאדם משול לעץ, וכנראה שתהליך הגאולה מקביל ממש להטמנת הגרעין באדמה, להתפרקותו של הגרעין הזה, זמן שהוא נעלם, הוא כמעט וחדל מלהיות, לפחות במובן החיצוני של המילה. כלומר, מי שמסתכל בחיצוניות רואה הפך ממה שאמור להיות, וככל שמתקרבים לשלב של הגאולה, כן, שאנחנו ממש בעיצומן, גם מבחינת פרשיות, גם מבחינת הזמנים שאנחנו חיים אותם, אז באופן פרדוקסלי אנחנו מתקרבים למכות של חושך. כן, אמרתי בכמה שיעורים בסייעתא דשמיא שהמכנה המשותף בין שלוש המכות האחרונות זה חושך. כי בהרבה היה חושך, וחיצה את עין הארץ, בחושך היה חושך, ובמכת בכורות בחצי הלילה היה חושך. וזה דבר מעניין, שככל שאנחנו מתקרבים לשלב הגאולה, החושך מתגבר, היה אמור להיות הפוך, רואים יותר ויותר אור. הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי לאזן את המצב, כדי שהבחירה החופשית של האדם, האדם תישאר תמיד ואינה עומדת. כי כשאתה רואה אור באופן הדרגתי הולך יותר, כן, הולך ואור, אז אין לך בחירה חופשית, כל יום היא יורדת קצת יותר. אז היינו אמורים להגיע למכה השביעית במצרים, וכל עם ישראל כבר באופן אוטומטי, כבר אין לו מלצב שהוא לא מקבל. אז הקדוש ברוך הוא הופך את הדברים ומביא מכות, ועובדה שלצערנו, בזמן המכות האלה של חושך, הרבה אנשים נופלים. נופלים כי האמונה לא מספיק חזקה, ובזמן שדווקא צריך לחזק, אז הירידה יכולה להיות. בעניין ט"ו בשבט, כן, שזה בדרך כלל צמוד לפרשיית הגאולה, אנחנו סומכים. כן, המשיח בעצמו קרוי צמח, אז יש קשר הדוק בין הדברים. זה חלק מחוברת קטנה שכתבתי בסייעתא דשמיא על ט"ו בשבט, וננסה בעזרת השם לקרוא, אני לא יודע אם נצליח לגמור, אבל נתחיל. כתוב במגן אברהם, אורח חיים קל"א, בט"ו בשבט יש מנהג לאכול פירות. אך אם נתבונן בכל התנ"ך ובמשנה וגם בגמרא, לא נמצא שיום ט"ו בשבט נקרא חג. אין דבר כזה. המקובלים הם אשר לימדונו חשיבות היום הזה, ראה ספר פרי עץ הדר, חוברת קטנה שמדברת על ט"ו בשבט. כן, המקובלים הם שחיצו את זה לפני 400 שנה בצפת. החג הזה לא היה ידוע. ולפני שניכנס לרעיון הדברים, נזכיר המחלוקת בין הלל ושמאי על יום ראש השנה לאילן. לפי בית שמאי, באחד בשבט, ולפי בית הלל, בט"ו בשבט. מה זה מעניין אותנו לדעת מתי בית הלל ובית שמאי מחליטים מה זה ט"ו בשבט, מתי ט"ו בשבט? הרעיון יותר עמוק. בית הלל, כן, רואים את ההוויה כשהיא מופיעה בעולם הזה. הלכה כבית הלל כי זה מתאים לעולם הזה, מתאים לבני האדם שחיים כאן. אז צריך מידת החסדים, מידת הרחמים. בית שמאי רואים את הדברים כמו שהם בשורש, באמת, לפני שזה מופיע בעולם הזה. וזה בדיוק המחלוקת ביניהם. בית שמאי, בשבילו, מתי זה ט"ו בשבט? כלומר, ט"ו בשבט. כן? מתי זה ראש השנה לאילן? באלף בשבט. למה? כי הוא רואה את הדברים בגרעין. זה השיטה שלו, זה בית שמאי. הוא רואה את הכל בפנימיות, בגרעין הדברים, בשורש הדברים, כי הוא רואה את זה עם פן אלוהי. לכן שמו שמי, מלשון שמיים. שם, שם, נשמה. כל הדברים שהם פנימיים ביותר, רבי שמעון שמנם. ותילל, הם כבר במדרגה של ההופעה הזאת, לא בכוח, אתם לא רואים, אלא בפועל. אז זה חייב להיות כשהדברים ממש מגיעים כביכול לעולם הזה. אז בית הלל מחכים שהתופעה תגיע, שההופעה תגיע לעולם הזה. ולכן הם מחכים לט"ו בשבט. בשבילם ראש השנה לאילן זה ט"ו בשבט. מי צודק? שניהם צודקים. אם אתה מסתכל לפי הפנימיות, לפי התוכן, אתה יכול להגיד, זה כמו מחלוקת, מתי נוצר הוולד. אחד יגיד לך כשהוא נולד, השני יגיד לך כשהוא בתוך הבטן של אמא שלו, השלישי יגיד לך כשהוא נוצר ממש בייחוד. תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. זה חשוב לדעת את הדבר הזה, כי זה מה שאנחנו חווים גם בגאולה שלנו היום. יש אנשים שלא מסוגלים לראות את הדברים, אלא רק שהם מופיעים ממש. יש אנשים שרואים קצת מתחת לפני השטח, ומסוגלים לראות את הדברים עמוק יותר. הגאולה היא תמיד בתוכיות הנשמה של ישראל, לפני שהיא מתגלה. כלומר, שלב הגילוי הוא שלב אחרון, הוא שלב של יציאה פתאומית, אבל קדם לזה תהליך ארוך. ובדרך כלל אנחנו מזלזלים בתהליכים, כי התהליכים קצת קשים לנו. אנחנו רואים את היעד, אנחנו רוצים להגיע לנקודה. כשאתה רוצה להגיע לנקודה, כל השלב שמקרב אותך לנקודה הזאת כבר לא מעניין אותך. אז אתה לא חי את היום יום. אתה מאבד את היום, כי אתה תמיד תקוע שם. בית הלל ובית שמיים. כן, תשימו לב, ברמז, הלל זה בגמטריה 65, זה מדנות. כלומר, הם מחכים בית הלל שהדברים יופיעו כאן. שם מדנות זה הופעה של שם הוויה כאן. וזה הולך לשיטתם, שהרי בית שמאי רואים את הדברים בכוח, ולכן נוטים בדרך כלל לחומרה. למה? כי בגרעין, מה זה הגרעין? זה השורש. איך הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם הזה בשורש? במידת הדין. בית שמאי שרואה את הדברים בשורש, נוטה למידת הדין באופן טבעי. כי הוא תקוע, כן? בשורש הזה, הוא תמיד רואה את הדברים כמו שקוצה בריך הוא רואה אותם. לעתיד לבוא הלכה כבית שמי, למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות אלוהיים יותר. הגילוי הופך להיות פנימי יותר. אנחנו רואים את הדברים בתוכן. כלומר, אנחנו מתקרבים יותר לבית שמי, לפנימיות. לכן, הלימוד העיקרי שיופיע ככל שמתקרב לגאולה הסופית, יהיה לימוד יותר פנימי. כלומר, לימוד שהוא בתוכן, לימוד שהוא מלמד אותנו לראות מתחת לפני השטח ולא רק את הדברים הגלויים. אז מכיוון שבשורש, בתחילה, רצה הקב"ה ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, כמה שאתה מתקרב יותר להתחלה, אז יותר לחומרה, במידת הדין. מה זה מידת הדין? שופטים אותך בדיוק לפי המעשה, בלי שום חסד. מי היה במדרגה כזאת? רבי עקיבא. רבי עקיבא ביקש להגיע, כל חיי רציתי להגיע לזה. לדעת מה זה, מידת הדין, לא רוצה שיתנו לי מתנות. הקדוש ברוך הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שידון אותו בדיוק לפי מעשיו. לא פחות ולא יותר. לכן שמשה רבנו עולה לשמיים, כן, באותו מדרג בגמרא, במתן תורה, והוא רואה את רבי עקיבא שמה, והוא אומר לו, למה אתה לא נותן תורה? אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מה זאת אומרת? הוא, הבן אדם הזה, רבי עקיבא, הוא המחשבה שלי לפניי, כלומר בשורש. הוא מידת הדין. האדם הזה הגיע למדרגה שהוא רוצה שאני אדון אותו לפי מידת הדין, זה נקרא במחשבה לפניי. ובית הלל פוסקים בדרך כלל לכולה, לפי שמתייחסים יותר לדברים שהגיעו כבר לגילוי במציאות, והוא עניין שיתוף הרחמים בדין לקיום העולם. כלומר, בית הלל זה שיתוף מידת הרחמים במידת הדין. הם לוקחים את מה שבית שמאי אמר ומוסיפים, כן, את הרובד האנושי, הקיומי, מכבדים את מה שאנחנו כאן בעולם הזה, אנחנו סך הכל בני אדם, אז בית הלל מתייחס יותר לפן האנושי. הראשון, לאכילת פרי בתולדות האנושות, הוא אדם הראשון. אין, הוא הראשון. הנטל לפי תורת הסוד, אדם הראשון לא אכל פירות. הוא אכל עצים. תשימו לב שמה בפסוקים, לא כתוב מפרי את הגן, כתוב מעץ, לא תאכל או תאכל. כלומר, היינו אוכלים עצים. עכשיו זה כבר פירושים, אני קצת הולך יותר קדימה, ועץ זה לא חומר, עץ זה עצה, זה הזכר של עצה. כלומר שאדם הראשון היה אוכל עצות, הוא לא היה אוכל עצים, הוא לא היה חומרי. כן, אני לא נכנס עכשיו לרובד הפנימי, לדעת באיזה עולמות היה אדם הראשון לפני החטא ואחרי החטא כמה עולמות הוא ירד. אבל לפני החטא אדם הראשון היה אוכל את העצות. כלומר, היה אוכל רוחניות. על כל פנים, הראשון שאכל פרי זה אדם הראשון. אכילתו הביאה מוות לעולם כידוע, נכון? ביום אכולך ממנו, מות תמות. ונראה לומר כי ביום ט"ו בשבט יש תיקון לאכילה זו ולמוות שנגרם. מחר בלילה, בעזרת השם ט"ו בשבט, אנחנו אוכלים פירות. אנחנו מקיימים את המצווה הזאת לאכול פירות, שזה לא מצווה מדאורייתא, לא מוכר, כן? כמו שכתבנו. אבל על כל פנים, חכמים קיבלו, ועם ישראל קיבל את העניין הזה, ומבין שיש כאן תוכן, בלי כל כך להבין זה בתת מודע. מה קורה? אנחנו עושים תיקון של המוות. וזה מה שצריך לכוון כשאנחנו אוכלים את הפירות. כלומר, הראשון שאכל, אכל. והביא מוות. היום אנחנו אוכלים ומביאים חיים לתקנים את אותה מיטה. עכשיו, איך זה מתקדם? לבסס את דברנו לפי דברי הרב אורי סרקי שליטה, בטוב הארץ. במסכת ראש השנה, י' ד', עמוד א', מובאת בגמרא, כן? הגמרא מספרת לנו מעשה. מעשה ברבי עקיבא, שליקט אתרוג באחד בשבט. כשיטת בית שמאי, זאת אומרת, רבי עקיבא, תשימו לב, הוא דומה לבית שמאי, שהוא מידת הדין, נכון? אז הגמרא אומרת, מייחסת ללקיחה שלו דווקא באחד בשבט. אמנם בהמשך הגמרא סובר רבינה שהיה זה בט"ו בשבט לפי שיטת בית הלל, אבל לא חשוב, לא נתייחס לזה. על כל פנים, או לפי בית שמאי, או לפי בית הלל, הוא, רבי עקיבא, יוצא והולך ללקט אתרוג. למה הגמרא מספרת לנו סיפור כזה? בגמרא הזו יש רמז לחטא אדם הראשון בעת הדעת. לפי המדרש, שבראשית רבה, עת הדעת אתרוג היה. לכן בא רבי עקיבא להתיר אכילת הפרי ביום ראש השנה לאילן, בעוד שהיה אסור לאוכלו באלף בתשרי. תשימו לב, הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה כדי להגיד לנו, אתם יודעים מה עשה רבי עקיבא פה? הוא אמר לנו, עד כאן רבותיי, אני מדבר עכשיו לכל האנושות, הפרי שאדם הראשון אכל היה אסור והוא הביא מוות לעולם, אני עכשיו רבי עקיבא מתיר את כל הקשרים האלה, ומהיום אנחנו מתחילים לעשות את התיקון. מה שהיה אסור באלף בתשרי אצל אדם הראשון מותר באלף בשבט או בט"ו בשבט מהיום. רמל, בט"ו בשבט בשנה, אנחנו מתקנים את האלף בתשרי של אותה שנה. כלומר, בראש השנה שהיה לפני שלושה חודשים, תשרי חשוון, תשרי שבט, שבט, חמישה חודשים, בראש השנה הזה, כביכול, תמיד חוזר אותו תהליך של מיטה שבאה לעולם, זה יום הדין, ראש השנה, ובט"ו בשבט של אותה שנה, כלומר, מחר, אנחנו מסוגלים לתקן את אותה מיטה שבאה לעולם, על ידי מה? בדיוק אותו דבר. כי כשאתה חוטא, אתה חייב לחזור לאותו מקום של החטא. החטא התחיל באכילה, החטא מתוקן על ידי אכילה. מחר אתה אוכל פרי, והפרי שאתה תאכל בטוב ישבת יתקן את הפרי שאכלת כשהיית כלול באדם הראשון בראש השנה. בקשר לזה תיקן רבי יוסף חיים, הבן יצחי עליו השלום, תפילה מיוחדת לטוב ישבת, שיזמן לו השם יתברך את רוג יפה לחג הסוכות הבא. אנחנו רואים שיש עוד יותר קשר, אם את הדעת את רוג היה. ועכשיו אתה אוכל פירות, ובתוך הפירות אתה גם אוכל את רוג, אבל אתה גם במיוחד מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את רוג לסוכות הבא. זאת אומרת שאתה לפני הזמן, קודם ראש השנה שיבוא, מתפלל שהתיקון שלך יהיה יותר קל שנה הבאה. שאתה יותר ויותר תיקנת על סמך מה שאתה מתפלל היום בט"ו בשבט. לסיכום, ט"ו בשבט זה תיקון חטאו של אדם הראשון, על ידי אכילה. מה זה אכילה? הפנמה. אתה לוקח משהו שהוא בחוץ ואתה מחדיר אותו לתוכניות שלך, למציאות הפנימית שלך. יש פה רעיון עמוק מאוד. וכל זה כבר מרומז בבני שחר על חולי שבט, היום שם. נחזור לעניין, ונזכיר שחטא את הדת היה גם כן משום שחווה הוסיפה איסור שלא נאמר לה. כלומר, חווה עשתה גדר ברבנן. הייתה לה מצווה דאורייתא, לא לאכול, והיא הוסיפה לא לגעת. לא כתוב, הקדוש ברוך הוא לא אמר לה לא לגעת, אבל היא הוסיפה את זה. ולא תיגעו בו, ככה היא אמרה, מעין רש"י שם. כל זה תואם את דברי הגמרא בראש השנה, אדבר, עמוד א', אתרוג קשיא לידה. מה אומרת הגמרא? האתרוג, אתה יודע מה הכי קשה לו? כשאנשים מסתובבים בפרדס ונוגעים בו בידיים. זה בדיוק אותו דבר. כלומר, חווה ידעה שהאתרוג אסור לגעת בו אפילו כי זה מקלקל אותו. זה לא סתם שהיא הוסיפה איזה משהו כדי לברוח מהעבירה. היא הבינה אם לשיטתנו חטא את הדעת היה אתרוג, כלומר אתרוג נאכל שם, שצריך להבין מה זה אתרוג הזה, אבל זה לא התוכן עכשיו בשיעור הזה. וכאן חווה מבינה שאתרוג קשה לו הנגיעה, דהיינו שקשה לעץ האתרוג הידיים הנוגעות בו תמיד. רש"י שם, כנראה שהיד מפרישה כל מיני חומצות שהן מזיקות, עושות קטנים על האתרוג. אז עדיף שהאתרוג יהיה כמה שפחות בידיים מאחד לשני. תביא לראות, תביא לראות, תן לראות, תן לראות. כל אחד מעביר את האתרוג שלו, בסוף יש לך נמר. כן? מלא קטנים. יפה מאוד, יפה מאוד. אנשים חושבים שאם תשים אותו ליד כל מיני דברים, כן, עדיף להיזהר, להפריש אותו ממש, לשים אותו בצד. קשה לו כל הנגיעות האלה.
יש משהו בחברון, ערבים אומרים שהם שמים, שבצלם אין שום חשיבות לאתרוג, אז הם שמים בתוך מטה של תפוזים, הם שמים תוך באמצע המטה, ואז כל המזיקים היו במטה לאתרוג, ומצילים את כל הפרדס.
שומר את כולם, כן, לוקח את כולם. וצריך לאחוז בכל העניין הזה בשורתו. הנה כתוב בתורה כי יש מצווה לאכול פירות. איפה זה כתוב בבראשית? ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. תשימו לב, כתוב מן העץ, לא מן הפרי של העץ. כלומר, היינו אוכלים עצים בהתחלה. יש כאן לשון ציווי, נכון? וזו מצוות עשה שניתנה לאדם הראשון, והיא שורשית לכל מצוות עשה שבאו אחריה. כלומר, המצוות עשה הראשונה בכל התורה, שכתובה בכל התורה, מה זה? תאכל. אם אנחנו, לפי שיטתנו, הולכים תמיד לפעם הראשונה, למשל, אם אני שואל אתכם מה זה טוב, איך תגידו לי מה זה טוב? תלך ברחוב ותשאל אנשים מה זה טוב. יהיה לך מיליון תשובות, נכון? אנחנו כלומדי תורה צריכים ללכת למקום הראשון שזה מופיע בתורה. וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, מה זה טוב? זה אור. עכשיו צריך לפתח מה זה אור, אבל לפחות יש לי כבר מילה ואני צריך ללמוד אותה. איפה בפעם הראשונה יש מצווה כלשהי? פה. מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת שהמצווה הזאת, מצוות עשה, כוללת את כל מצוות עשה שבתורה. כולם גנוזות בה. כמה מצוות עשה יש בתורה? רמח, 248. 248 מצוות עשה כלולות באכילה. אם אני יודע מה זה לאכול, אני מתקן בזה, באכילה שלי, 248 מצוות עשה. אם אתה יודע לאכול כמו שצריך, אתה מתקן, כן? מה זה מצוות עשה? זה אקטיבי. מצוות לא תעשה זה פסיבי. אני לא. אני נמנע. אבל מצוות עשה זה אקטיבי. האקטיביות שלי משתנה לחלוטין, כי אני בונה את המנגנון שלי מחדש איך לגשת באקטיביות, בפעולה, בפועל, לתיקון 248. שזה דרך אגב כל האיברים של האדם. כלומר, על ידי אכילה, או שאני מקלקל את כל האיברים שלי, או שאני מסכן את כל האיברים שלי. לכן, ראה אדם אוכל, והבן את פגמיו. תעמדו ליד אנשים שאוכלים ותבינו בדיוק מה הם. רק לפי אופן האכילה. אפשר ללמוד המון מזה. יש עוד פסוק. וימיכהו בגן עדן לעובדה ושומרה. על זה דרשו חז"ל על פי הזוהר לעובדה. אלו מצוות עשה, אותו דבר. ולשומרה אלו מצוות לא תעשה. לפי זה המצווה הראשונה בגדר עשה היא לאכול מכל עץ הגן. ומצוות לא תעשה הראשונה היא מה שכתוב, ומעת הדת טוב ורע לא תאכל ממנו. תבינו, מצוות לא תעשה, לא תאכל ממנו. אז יש לנו מצוות עשה ראשונה לאכול, מצוות לא תעשה ראשונה גם היא לא לאכול. כלומר, כל החיים שלנו תלולים באם לאכול או לא לאכול. אתם מבינים מה הולך פה? אם הקלקול הראשון הגיע על ידי אכילה, אני חייב להבין, כי זה עניין התשובה, תשובת המשקל. התיקון האחרון יהיה דרך אכילה, אותו דבר. כלומר, כל מה שאני עושה בחיים שלי בדרך כלל, זה רק דבר אחד, לאכול או לא לאכול. אז בוא נעלה קצת מהקצת, זה לא סתם לאכול, כן? זה לאכול מה שאומרים לי, החדשות, לאכול מה שאומרים לי החברים, לאכול מה שאומרים לי המורים, או לא לאכול את מה שאומרים לי שם, לא לאכול את מה שאומרים לי פה. כל זה נקרא אכילה או לא אכילה. יש דברים שהאדם שהוא מתקדם בקודש, הוא כבר לא יכול לאכול. ואם הוא אכל בטעות, קשה לו לעכל. ואדם בריא מקיף את האוכל שלא מתאים לו. באופן טבעי הוא אומר את זה אני לא יכול לאכול. כן, זה ביטוי. בנוסף לזה, כתוב בירושלמי בסוף קידושים, בינתיים אני רק מניח את כל הדברים, כן? כתוב בגמרא בירושלמי בסוף קידושים, עתיד אדם, כן כל אחד, ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה אינו ולא אכל. אני עובר בחנות, ליד חנות, אני רואה עוגה, מוצאת חן בעיניי, אם יש לי אפשרות לקנות אותה, אסור לי למנוע מעצמי לאכול את העוגה הזו. ואם אני לא אוכל אותה, אני הולך לתת דין על הדבר הזה. למה? כנראה שדבר שאני חושק בו, יש שם בפנים בירור שאני צריך לעשות אותו. עכשיו, איך לעשות, איך לא לעשות, זה כבר עבודה בפני עצמה. יש דברים שאני לא יכול לאכול עכשיו, אבל אני יכול לאכול יותר מאוחר. כן? תמיד, לא רק ברובד עכשיו. יש דברים שאני לא מבין היום, שאני לא מפנים היום, אבל אני צריך לשמור את זה באיזשהו מקום, עוד שנה, עוד שנתיים, אני יכול לאכול אותם. הדוגמה הכי פשוטה. העץ שהאדם הראשון אכל ממנו, וממנו הם נפלו למיטה. מה זה היה? עץ הדעת, טוב ורע, נכון? הציווי של הקדוש ברוך הוא היה לא לאכול את העץ לתמיד? לא. חז"ל אומרים לנו, מלמדים אותנו עד כניסת השבת. כלומר, היה לו לאדם הראשון לחכות, להמתין עוד כמה שעות. שבת הייתה נכנסת, ברוך השם, לוקח את פרי עץ הדעת, או את עץ הדעת טוב ורע, ואוכל ממנו בשבת בלי שום בעיה. רק מה עשה אדם הראשון? הקדים את האכילה לפני כניסת השבת. מה זה משנה? משנה הרבה. כי בשבת, מכיוון שיש לך שמירה והאור כל כך גדול, ואתה בעולם הרבה יותר רוחני, אז אין לך נזק, כי אין טוב ורע בשבת, יש חיים. אז אתה יכול לאכול את זה, אין שום בעיה. בכל שיש עדיין שליטה ואחיזה לדברים זרים לי, וקשה לי להתפרד מהם כי זה עדיין חולים, אז שם אני צריך להימנע. יש כלל בחיים, יש דברים שאתה יכול לאכול היום, שלא יהיה אתה יכול לאכול אתמול. יש דברים שעשויים לך לאכול עכשיו, בגלל שאתה בשרי, ואתה צריך לחכות 6 שעות כדי לאכול אותם. אז מי שלא מבין, אומר לך, אתה לא אוכל גבינות? לא. למה? כי יש לי עוד שעתיים לחכות. זה לא שאני לא אוכל, אני לא אוכל עכשיו. יש זמן ועת לכל דבר בחיים שלנו. אם אנחנו יודעים להמתין לדבר הזה, בעת שזה יופיע, אז יהיה מותר לנו. אבל עכשיו זה אסור. זה הכל אותו דבר. יש זמנים מיוחדים מסוגלים לכל מיני דברים. לפני הזמן זה לא טוב, אחרי הזמן זה מאוחר. בזמן, כן. את זה אנחנו לא כל כך מבינים. הבעיה של הדור שלנו זה מה שאני מחליט. זה עכשיו, כאן ומיד. לא אכפת לי, אני לא מכבד את הזמנים, כי אין לי אפילו ערך להדרגתיות. אין הדרגתיות. או אני אוכל הכל עכשיו, או תעזוב אותי, לא מעניין אותי. אין לי זמן אפילו. אני רוצה שהכל יהיה מהיר. אם האינטרנט מהיר של לפני שנתיים היה כבר מהיר, היום זה עגלה. וכשאתה לוחד בכפתור וזה לא מופיע מיד, אתה כבר עצבנות. אתה לוחד 10 פעמים כדי שזה יופיע לך. למה? בגלל שאין לך ערך לשלבים. אתה לא מסוגל לחכות. ואתה מלא עצבים. תסתכלו על אנשים, אל תסתכלו על המסך. תסתכלו על הפנים של אלה שמשחקים באינטרנט. רק על הפנים שלהם. עצבנים, הכל עניין, כן? אתה מסתכל עליו, אתה מצלם אותו, הפנים שלו מתעוותות, והוא כזה כולו לוחד. למה? הוא לא מסוגל לחכות לשום דבר. והראש הוא מסתובב, הוא עושה ככה, כאילו הוא עכבר. הראש לא מתחיל, אתה כמו עכבר. להורות חשיבות גדולה שיש באכילה בכלל ובאכילת פירות בפרט. אנחנו מסכנים את העולם, מוציאים אותו ממדרגה של מוות, מחזירים אותו למדרגה של חיים על ידי אכילת פירות. אם היינו מבינים את זה, היינו מתאהבים בפירות הארץ. אני נוהג לפני ט"ו בשבט, בשעת הדשמיה, ערב ט"ו בשבט ללכת לשוק. עכשיו הייתי בשוק, לפני שהגעתי, כדי לראות את הפירות, לפני ט"ו בשבט, כדי שמחר בלילה אני ארגיש את החג כמו שצריך. איזה חוויה. פתאום אתה מרגיש מה זה גאולה, מה זה שפע, איך הקדוש ברוך הוא אומר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, ופריכם תשאו לעמי, כי קרוב לבוא, קרבו לבוא. הגאולה בתוך הפירות של הארץ. אתה צריך חוויה בזה, זה לא סתם מילים, זה לא לימוד תורה. אם אתה לא חי את זה, אתה בטעות. היו חסידים בחוץ לארץ, היו עושים פלפולים בט"ו בשבט. והרב היה אומר לצדיקים, לחסידים, נותן איזה שיעור. והוא היה אומר, אתם יודעים מה זה פרי, זה בגמטריה זה וזה וזה, והרבי היה בוחר. התלמידים אומרים לו, כבוד הרב, זה לא טוב מה שאמרנו. אמרנו חידושים גדולים. הוא אומר, כן, אבל אתם מדברים, אני רוצה לאכול את הפירות של הארץ, לא לדבר על זה. יש הבדל גדול בין לימוד תורה לבין חיים בתורה. לימוד עצום. זה לא בגלל שאתה פותח גמרא ואתה בתוך הספר שאתה חי. אם אתה לא מביא את הספר למציאות שלך בחיים, אם אתה לא הופך להיות תורה, זה לא תורה, זה חקר בתורה. אז אולי תדע כמה פסוקים וכמה דפים בעל פה, אבל זה לא תורה, גם המחשב שלי יודע. אני לוחץ על כפתור, הוא אומר לי את כל המקורות. תלמיד חכם גדול יש לי בבית. הגמרא מספרת על רבי אליעזר, שהיה חושש במיוחד לדבר הזה, והיה חוסך מכספו כדי לקנות מאכלים חדשים שהזדמנו לו, ולפחות פעם אחת בשנה. כלומר, היה אוסף כסף וקונה פירות ושם אותם בצד, בשביל ט"ו בשבט. ומה שמתחדש אחת לשנה הוא גידולי הקרקע, דהיינו פירות וירקות. ומדוע צריך אדם לתת את הדין על כל מה שראה ולא אכל? אלא שחייבים לומר שהפירות כוללים את כל המאכלים. עוד פעם אני חוזר לשורש, כי מה שאכל אדם הראשון זה הפרי. אז זה כולל שם את כל המאכלים שאחר כך יבואו. ועוד, שקל יותר לגלות את הקדושה בפירות מאשר בשאר המאכלים המורכבים יותר, כגון בשר וכדומה. תשימו לב, השנה שלנו מדורגת. הקדוש ברוך הוא עשה לנו, חכמים עשו לנו חגים מיוחדים. בט"ו בשבט, אני מתקן את העולם על ידי אכילת פירות. הכי קל. חודש, בדיוק, בול. אחרי ט"ו בשבט, יש לי ט"ו באדר, פורים. שם אני מתקן את העולם על ידי שקיעת המיץ של הפירות. יותר פנימי, יותר מורכב, יין. חודש אחרי, בול, ט"ו בניסן, אני מתקן את העולם על ידי אכילת דבר הרבה יותר מורכב, בשר. הגמרא אומרת שעם הארץ אסור לו לאכול בשר, כי הוא לא יודע להעלות את הניצוצות שיש שם. כלומר, יש לי שלושה ט"ו, 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 ט"ו. ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן, ואני מתקן את העולם רק על ידי מאכלים. הפנמה. פעם פירות, חודש אחר כך יין, חודש אחר כך בשר ויין וגם פירות. דרך אגב, בט"ו בשבט גם כן שותים יין. לפי המקובלים צריך לשתות יין לבן, אחר כך צריך לשתות יין לבן ממוזג באדום, אחר כך צריך לשתות יין אדום, ואחר כך צריך לשתות יין אדום ממוזג בלבן. ארבע כוסות. אותו דבר. הרב אשכנזי זצ"ל היה אומר שיש דמיון בין מצב העובר במעי אמו למצבו בעולם. בבטן אמו גבולות העולם הם דפנות הרחם של האם. זה מה שיש לתינוק, נכון? יכול לגעת אפילו בדופן, והאמא רואה משהו בולט. הנה אני מרגישה את היד, הנה אני מרגישה את הרגל. והתינוק נמצא עטוף נוזל שפיר המחבר בין גופו לבין הדפנות, כלומר בינו לבין הדופן יש נוזל. הוא מרגיש על ידי הנוזל הזה שישותו אינה נעצרת בגבולות גופו שלו. אני לא לבד פה, אני יכול להרגיש אפילו נוזל, יש משהו מסביב, אלא שקיים יחס גם כן אל מה שמחוץ לו. הקדוש ברוך הוא מחנך אותו, מרגיל אותו כבר בתוך הבטן להרגיש שהוא לא לבד, שיש משהו גם כן סובב אותו. ולכן כשנולד, מסוגל הוא לחוש שייכות אל כל היקום. כולו. למה? כי מה זה היקום עכשיו בשבילנו, אנחנו? זה כמו הבטן של האימא, רק בגודל יותר גדול. אנחנו תמיד בבטן, תמיד. רק שהבטן יותר גדולה. בבטן של האימא היינו בבטן קטנה. בבטן של כאן, אנחנו כולנו בתוך בטן, אבל היא הרבה יותר גדולה. כאילו הוא עדיין נמצא בתוך בטן, רק שבטן זו גדולה מאוד כגודל העולם. והוא כבר למד בבית אמו שיש גם עולם חיצוני לו. הוא מרגיש את הצורך להפנים את העולם החיצוני. שמתים לב? מה זה להפנים? לאכול. הוא רוצה לאכול את העולם החיצוני, כן? להכניס אותו אל תחום עצמו. ולכן הוא נולד עם רצון לקבל גדול. כן? מה הטבע התינוק שהוא נולד? כן, אם הוא לוחס לך את היד ורוצה כבר לקחת, אתה אומר, או, זה בסדר. כי זה טבעי, זה טוב. ניתן לומר שיסוד האכילה הוא הפנמת העולם החיצוני. זה נקרא אכילה. אני מפנים את מה שבחוץ. הפיכת הסובב לחלק מחייו. ממשיך הרב ואומר שמכאן נולד החיוב מכל עץ הגן אכול תוכל. זה החיוב. לפני אכילתו היה פרי שייך לעולם הצומח בלבד. אני הולך בשדה, אני הולך בגן, אני רואה פרי על עץ. זה שייך לעולם הצומח. אבל לאחר אכילתו הוא הופך להיות חלק מהאדם. הרי הפנמתי אותו לגופי, אז הוא חלק ממני עכשיו. עוד מעט הוא זורם בדם שלי, כאדם. ואם אני גם זוכה לומר כמה דברי תורה, אשר הכפות שנכנס לתוכי ועלה למדרגת דבר תורה. בזכות התפוז. ואף עלה למדרגתו, יותר מזה. דברי התורה שיאמרו סמוך לאכילת הפרי, יהיו מכוחו של הפרי. נמצאת כל הבריאה כולה מתרוממת. לקחת דבר שהוא בצומח, שבא מן הדומם, והעלית אותו לאדם, ועוד יותר גבוה מאדם, כי אמרת דברי תורה. זה בעצם מה שמצוות עשה, מצוות עשה, אמורות לפעול. אדם המניח תפילין, למשל, גם הוא מרומם את שחיטת הפרה. הרי אנחנו לוקחים את העור, את הבהמה הגסה, ועושים ממנה תפילין. שהרי הופכת מלהיות כלי להשראת השכינה עליו. אתם יודעים מה הופכת להיות הפרה? תפילין. ואשרי הפרה שזכתה לעילוי כזה. ואכילת הפירות היא ביטוי שורשי לכל זה. אתם יודעים שעשו ניסוי לאחרונה, לקחו תולעים. מדען אחד לקח 10 תולעים, 10 תולעים, 5 מהם נתן להם לאכול, 5 אחרות נתן להם לאכול. רק שחמש ראשונות, כל פעם שהם היו מתקרבות לאוכל, היה נותן להם זרם חשמלי. 5 התולעים האלה היו זזות מהזרם, אבל ממשיכות לאכול. עד כאן הכל בסדר. האחרות היו אוכלות באופן רגיל, בלי זרם חשמלי. מה עשה המדען? הרג את התולעים שהיו מזרימים להם זרם, ונתן אותם לאכול לתולעים האחרות. הבריאות, שאף פעם לא הזרימו להם שום דבר. כשהם אכלו את התולעים שהיו מזרימים להם זרם, בלי להזרים להם זרם עכשיו, הם היו זזות גם הם. הם נהיו כמו התולעת שהיה בזיכרון של הזרם שהזרימו בה. לאן הוא מגיע המדען הזה? לא יהודי דרך אגב. הוא אומר, עכשיו אני מבין את התורה של היהודים. זה חדש, זה עכשיו יוצא. זה מדע חדש עכשיו, לפני חודש. הוא אומר, עכשיו אני מבין מה היהודים אומרים, שכשאני אוכל משהו, אני הופך להיות הדבר הזה. ולכן, אם אני אוכל על ידי שחיטה, שהבהמה, למרות מה שאומרים, לא סובלת, אז אני מחדיר לתוכי מנגנון הרבה יותר בריא מאשר שאני הורג את החיה עם כדור בראש, כמו שעושים הגויים. וכו' וכו' וכו'. הדברים האלה יותר עמוקים, רק אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, פשוט, הוא מגיע למסקנה שלאכול כשר זה הדבר הכי הכי טבעי והכי בריא לאדם. אכילת הפירות היא ביטוי שורשי לכל זה. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים, כל האכילות שלנו, הכל מתחיל מפירות, כי רק בפירות התחלנו. אם כן, לפי התורה, אין האדם אוכל כדי לחיות, אלא חי כדי לאכול. כי זה המצווה הראשונה. אני חי, בשביל מה באתי לפה? כדי להפנים. אז אומרים לך, דבר ראשון אדוני, תתחיל לאכול. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממני, אכול תאכל. אז באתי לעולם הזה בשביל לאכול. מה אנחנו אומרים? אנחנו אוכלים בשביל לחיות. עכשיו אתה מבין אבל מה זה אכילה? זה לא סתם לאכול כל יום במתעדה ולעשות כן? מהחיים שלך אוכל. באתי כדי להפנים את הדברים. ובתנאי שיהיה זה בקדושה.
אני אומר לך, זה חשוב כמי. יש לו מלמד שהוא לא יכול להמתין.
מצד אחד, מצד שני, כשאתה רוצה להתרכז, גם אתה עושה את העיניים. נכון?
נכון,
אבל
יש אפשרות לפתוח אותם.
כן, אבל תמיד כשאתה רוצה להתרכז, לחשוב על משהו בפנימיות יותר, אתה אומר, עם העיניים שלי עכשיו, כנראה מטעים אותי. אז בוא נסגור אותם לכמה שניות, ואתה עושה איזה מתנועה כזאת, ופתאום אתה אומר, עכשיו אני מבין. סגי נאור. כשקיביתי את האור, פתאום מתגלה לי אור פנימי יותר. אז יש, כן? אני מכיר עיוור אחד שהיה לי חבר שהלך איתו, מכר לו ספרים. אז שניהם מגיעים לבית, אצל העיוור אין אור. אז הוא שומע את השני, טק, טק, נתקע בכל מיני דברים, והוא הולך בשקט בבית. אז הוא אומר לו, סליחה, שכחתי שאתה מוגבל. כן, העיוור אומר לשני, כן? זה היה תפקידו של אדם הראשון. ויצב אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. היום אפשר לחייך אם יאמרו לנו שאכילה זה אידיאל. כן? אבל לפי מה שאנחנו מבינים פה, אני לא מדבר על אכילה גסה פשוטה. היום אוכלים כי צריכים לאכול, ולא בגלל הערך שבאכילה. לפעמים אתה אפילו לא רעב, אבל אומרים לך, זה 12. נו, אז מה? זה 12, אני צריך לאכול? כתוב בשעון? כן, אנחנו הכל מבולבלים, זה כמו אותו רופא שבודק את הדופק. הוא מסתכל בשעון ככה, הוא אומר, רואי, הוא מת. סליחה, השעון שלי עצר. כל זה בגלל ירידת העולמות עקב החטא הנזכר. מור, זה בסדר? את צוחקת? טוב, אז אני בסדר. סיימתי, תמיד צוחקת שם. לכן הערכים הפכו במשך הזמן לצרכים בלבד. זאת אומרת, כל הערך האמיתי, כן, הפך להיות רק צרכים. יש כאן סכנה לשקיעה נוספת בחטא של שקיעה מן השורש. לפי הרב אשלג, זיכרונו לברכה, כן, בעל הסולם, הרע הוא הרצון לקבל לעצמו בלבד. תשימו לב, רע זה רצון עצמי, רשע, רצון של עצמו, זה ראשי תיבות. והפעולה המאפיינת ביותר את הרצון הזה היא האכילה. כלומר, באכילה אני רואה אם אתה רשע או צדיק. איך אתה אוכל את מה שעושים איתך, את מה שאומרים לך? איך אתה אוכל את המציאות? איך אתה אוכל את החיים? כלומר, איך אתה מתייחס לזה? מצד הבורא יש רק השפעה. אם כן, אין הסתברות בין המקבל לבין הנותן, ואיך תיתכן קרבה ביניהם? אם הקדוש ברוך הוא רק נותן, ואנחנו יודעים שכל תכונתו האינסופית זה נתינה. אם אני כאדם, כל החיים שלי רק מקבל, רק רוצה לקבל, מה קורה? אני לא מסתבר לצורתו של הבורא, כביכול. אז חז ושלום הוא נותן, והאדם הופך להיות רק מקבל. האם הוא יקבל האדם הזה? לא יקבל שום דבר. זה סוד בקבלה. לכן זה נקרא קבלה. לכן קבלה זה אכילה. אתה רוצה לקבל יותר? תהיה כמה שיותר דומה למי שאמר והיה העולם. מה הוא נותן כל הזמן? תתחיל גם אתה להיות נותן, אתה תראה כמה תקבל. אבל אם תעשה את הדרך ההפוכה ותרצה רק לקבל, אתה כבר לא תוכל לקבל כי הפכת את הצורה. אז זה נקרא בתורת אשלג, הסתברות הצורה ושינוי צורה. כותב הרב אשלג זצ"ל בפנים מהירות ומסבירות י"ח שהתיקון עובר דרך ארבעה שלבים. א', רצון לקבל על מנת לקבל. במצב כזה התינוק שנולד מתקיים לפי טבע העולם, אך אם יגדל ויישאר במצב זה, יהיה רשע. למה אתה רוצה לקבל? כי אני רוצה לקבל, מגיע לי. אז בהתחלה זה בסדר, אבל אם אתה גדל ונשאר ככה, אוי ואבוי. שלב שני, רצון להשפיע על מנת לקבל. כלומר, אני נותן לכולם, למה? כי למדתי בשיעור של יואל, אם אני אתן, אני אקבל. אז יש פה אינטרס. מצב הילד בחינוכו כשהוא בחברת מבוגרים. כן? המבוגרים אומרים לו, כדאי לך, תן לי, אני אתן לך אחר כך עוד יותר. אז הוא לומד אינטרסים. מצב זה חיוני לילד, אך אם ימשיך בו, כשיגדל, יהיה אדם צבוע. הוא עושה כאילו נותן לכולם, אבל הוא רק מחכה שיתנו לו בחזרה. שלב שלישי, רצון להשפיע על מנת להשפיע. כל מה שיש לי אני רק רוצה לתת. נותן, 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 נותן. כאן כבר התקדם לגיל הנערות והוא אידיאליסט. כלומר, מה זה הנער? הכל קיצוני. אין לו שילוב, הכל קיצוני. אמרו לי לתת, בסדר, אני הולך עד הסוף. יש סימן של הערת נשמתו. עם התפתחות כישרונותיו לנתינת חיים והולדה, הוא גם מסוגל לזה, גם מצב זה הוא שלב הכרחי לתהליך ההתפתחות של האדם, אבל אם יישאר במצב זה, יהיה מסוגל, וחושבו שהוא בעצם הבורא בעצמו, אני המשפיע. אז יש סכנה גם בזה. השלב הרביעי, כמובן הוא המאוזן, רצון לקבל על מנת להשפיע, זה נקרא חסיד. כלומר, אתה יודע ואתה לא בורח מעצם העובדה שאתה בן אדם ואתה מקבל ויש לך רצון כזה לקבל. כי אנחנו כולנו כאן רוצים לקבל. אין מה לעשות, נברנו ככה. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? הוא הצליח בתיקונו המוסרי ויודע שטבעו נוטה לקבלה. אבל קנה לעצמו צורה חדשה של קבלה. איזה? היא הקבלה על מנת להשפיע. אני לא מקבל רק בשבילי. אני עכשיו לומד שיעור, אני הולך לומר אותו למישהו אחר. קיבלתי חידוש, אני הולך לפרסם אותו. זה לא בשבילי, אני לא סוגר את זה בעצמי. קיבלתי כסף, אני מנסה לעזור למי שחסר לו. מול אדם הראשון הופיע הפרי, והוא עדיין לא ידע איך להפנים עוד בצורה נכונה. יש לו אובייקט, הוא הולך בגן עדן והוא רואה פרי. מה אני עושה עם זה עכשיו? אני יודע שאני צריך לקבל אותו, אבל איך? על כן אנו, הבאים אחריו, צריכים ללמוד איך לתקן את הבחינה הזאת. אבל הפסוקים בתורה סותרים לכאורה. למה? פסוק אחד אומר, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, ופסוק אחד אומר, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז איך אתה אומר לי מכל, ואחר כך אתה אומר לי רק מזה לא? אל תגיד לי מכל. אם אמרת לי מכל, זה כולל גם זה, ואחר כך אתה אומר לי לא? ידוע בהלכה. יפה. אז בוא נראה מה הולך פה. יפה מאוד. ידוע בהלכה, כשיש סתירה בין עשה ללא תעשה, כן? יש שתי מצוות, אחת עשה, אחת לא תעשה, ויש לך סתירה ביניהם, מה קורה? עשה דוחה לא תעשה. זה כלל בהלכה. לפי זה, היה אדם הראשון צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה? כי מצוות עשה, אכול, תאכל מכל הגן. היה צריך לדחות את לא תאכל. כלומר, אם אדם הראשון היה הולך לפי ההלכה, פשוט, היה חייב לאכול הכל. אבל, יש גמרא מפורשת ביבמות, כף עמוד ב', אין עשה דוחה לא תעשה, מתי? אלא כשאי אפשר לקיים את שניהם יחד. אבל אם אתה כן יכול לקיים את שניהם יחד, זה לא דוחה. למשל, ברית מילה דוחה שבת. כי בלי זה לא היו מלים בשמיני. יש לי מצווה למול ביום השמיני, אבל יש לי מצווה בשבת, אז איך אני עושה? אז התינוקות נולדים בשבת, אז אין להם ברית מילה ביום השמיני? החידוש הוא שבאכילת עץ הדת היה אפשר לקיים את שני הציוויים יחד. זה החידוש. כלומר, אני חייב למצוא עכשיו פתרון. אם הייתי יכול לעשות את שני הציבויים, גם עשה וגם לא תעשה ביחד, אז הייתי מצליח. אדם הראשון היה מצליח. איך? הכיצד? באמת בכתוב, וראה מה כתוב. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו? למה? כי ביום אכולך ממנו מות תמות. יש כאן תוספת תנאי שלא שמים לב אליה. אנחנו תמיד לא אומרים את הכי. רק אל תאכל. לא, יש תנאי פה, זה אותו פסוק. כל זמן שיש גרימת מוות, אסור לך לאכול. לכן מצא לך דרך המאפשרת לך אכילה מעת הדעת טוב ורע מבלי למות, ואז תאכל ממנו. לפי זה, היה אדם הראשון צריך לאכול מעץ החיים קודם שאכל מעץ הדעת והיה חי לעולם. הנה הפתרון. במקום ללכת להתעסק עם מעץ הדעת טוב ורע, אם אדם הראשון היה אוכל מעץ החיים, מה כתוב? ואכל וחי לעולם. זהו, נגמר, אין מוות. אחרי זה אני יכול לאכול את עץ הדעת טוב ורע. למה? כי כבר אכלתי חיים. אתם מבינים מה הפתרון? מה זה אומר לחיים שלנו פה? ולפני שאתה מתעסק בטוב ורע, אם היית אוכל חיים, לא היו לך כל הבעיות. הבעיה זה שהתחלת הפוך. הלכת לאוניברסיטה קודם כל, ואחרי שהזדקנת נכנסת לישיבה. הפכת את הסדרים. אם היית מתחיל בפודש, ורק אחר כך היית הולך לראות מה הולך בחוץ, היה לך כבר כוח, כי היית בעץ החיים קודם כל.